נעסוק עכשיו בשאלת היחס ללימודי חול. זו שאלה מאוד חשובה, מאוד מרכזית. שאלה שהפכה להיות גם ערכונית וגם שאלה, אפשר לומר, חינוכית. אז קודם כל צריך לקבוע את היחס העקרוני. האם יש ערך ללימודי חול או לא? ונבחין קודם כל, זה ברור שיש הבדל מדרגות בין לימודי קודש ללימודי חול. אבל גם ללימודי חול יש ערך. המהר"ל מפראג בפרק י"ד מרחיב בהסברת הערך שיש בלימודי החול. הוא אומר, יש בעולם הזה שני גילויים, שתי מדרגות של חוכמה. יש את החוכמה האלוקית ויש חוכמה חיצונית. שתיהן חוכמות שהקדוש ברוך הוא ברא. אבל יש הבדל מדרגות. הוא מביא על זה את הפסוק במשלי, פרק ב', פסוק ו', כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. השם נותן את החוכמה, כולל חוכמה חיצונית. מפיו, שזה מבטא משהו פנימי יותר, עמוק יותר, זה דעת ותבונה. זו חוכמת התורה. כלומר, זה הבדל של מדרגה. שהחוכמה האלוקית, חוכמת התורה, היא כאילו מבטאת את האמירה הכי אלוקית. ואילו החוכמה החיצונית היא אמירה אלוקית, אבל חיצונית יותר. אנחנו רואים גם שתקנו חכמים ברכה. כאשר רואים חכם מחכמי אומות העולם, מברכים. מה מברכים? ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, שנתן מחוכמתו לבשר ודם. נתן מחוכמתו, כלומר מדובר בחוכמה של השם, ונתן אותה לבשר ודם. שוב, אנחנו רואים פה גם ערך החוכמה, שזה דבר גדול, ומברכים על זה ברכה, וגם רואים שכתוב שזה חוכמתו. היינו מדרגה גבוהה. וכך אנחנו מצינו במסכת שבת בדף ע"ה עמוד א'. כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר, ואת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. מה הכוונה חישוב תקופות ומזלות? זה אסטרונומיה. לדעת לחשב את תקופת השנה, מסלול השמש, מסלול הירח, מסלול כוכבים אחרים גם. וזה דורש חוכמה מתמטית, וגם יכולת לתצפת, וגם צריכים פה איזושהי הבנה מקורית, כדי לראות איך החשבונות השונים מותאמים זה עם זה. זה דורש באמת, זו הייתה החוכמה המורכבת ביותר. מאוד קשה, היום אנשים מאוד מתקשים לעשות, גם היום את החישובים האלה, ויש היום מחשבים שעוזרים, אבל לעשות חישוב איך לחשב את היום, ואת החודש, ואת השנה, ואת השנים, הכל ביחד, זה דורש חישובים עצומים, ולראות איך המסלול הזה גם הולך בשמיים. ואיפה, איזה זווית צריכים להיות הכוכבים ביום כזה וביום כזה, ולמה זה כך? זה דורש גם קודם כל חישוב מתמטי מדויק, וגם יכולת להבין תיאוריה. אז על זה אמרו בגמרא, כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר, ואת פועל השם לא יביטו, מעשה ידיו לא ראו. שם בגמרא גם כתוב עוד דבר, כתוב שמי שלא עוסק בזה, לא לדבר איתו, עדיף לא לדבר איתו. ולמה? מפני שכאילו זה אדם לא נורמלי. אדם נורמלי הוא אדם סקרן שמתעניין, אם יש לו יכולת להבין והוא לא מבין, משהו לא בסדר. זה איש כזה, אני לא יודע איך להגיד, אטום, קנאי, הוא כדאי לדבר איתו. כלומר, זה אפשר, אולי אפשר להביא את הגמרא בשבת, דף עיני, ואולי נגיד גם עוד דבר. הסבירו את זה הראשונים, שאין הכוונה דווקא על חוכמת חישוב הכוכבים והמזלות, שדווקא זו החוכמה שעליה אמרו מי שיודע לחשב אינו מחשב הוא לא בסדר. כי אפשר אולי להגיד דווקא בחוכמה הזו, כי היא חוכמה שקשורה גם למצווה של קידוש חודש ועיבור השנה, שיכול להיות שזה נפקמין על הלכה קצת. אלא הכוונה בכל החוכמות שיש בעולם. והאמת היא, אין חוכמה מדעית שבעולם שאין לה משמעות הלכתית. אין חוכמה כזו. אם אנחנו נניח נדבר על ביולוגיה וכל מה שקשור לרפואה ושאלות הלכתיות שקשורות לרפואה, נדבר על כימיה, אפשר להגיד שזה קשור לשאלות של קשרות. בקיצור, אין תחום בעולם שאנחנו חוקרים, בוטניקה יכול קצת לסייע להגדרת כלאיים, למרות שאנחנו לא מגדירים את המינים השונים לפי ההגדרות המקובלות במדע של הבוטניקה, אבל זה ברור שאדם שמכיר בוטניקה, קל לו יותר ללמוד הלכה בתחומים האלה של דיני כלאיים וכולי. כלומר, אין תחום מדעי שהוא לא מקרין ולא מסייע לפסיקת הלכה. אין תחום כזה. נראה את הגמרא במסכת שבת. בהתחלה כתוב, ברב זוטרא בר טוביה אמר רב, דבר אחד ועוד דבר, והיודע שלושה דברים, והדבר השלישי, והיודע לחשב את כבוד מזו ואינו חושב, אסור לספר עמנו, לא לדבר איתו. כלומר, כתוב שם על הלומד דבר מן המגוש, זה עובד עבודה זרה כזה, מין שממשיך אותו לעבודה זרה, חייב, אז עליו כתוב חייב מיטה, והיודע לחשב את כבוד מזו ואינו חושב, אסור לספר עמנו, לא לדבר איתו, כי הוא לא, אפשר להגיד, איש לא נורמלי. וזה מעניין, זה מצד אחד לא להתקלקל ממי שיכול למשוך אותו לעבודה זרה, ואפשר מזה אולי אני כבר קופץ לסוף, שאיזו סיבה יכולה להיות לא ללמוד מדעים כאשר הלימוד הזה יכול לגרום לקלקול, אז אסור ללמוד מדעים ממנו. וזה בדיוק בא ביחד, אדם שלומד דבר מן המגוש חייב מיטה, ומנגד מי שיודע לחשב בתקומות ומזלות ואינו מחשב, אז הוא לא בסדר, אסור לספר ממנו. כלומר, צריך עוד שני דברים ביחד, מצד אחד לא ללמוד מכאלה שיכולים להיות אפיקורסים, ומצד שני צריך גם ללמוד את המדעים השונים. אחר כך יש עוד דבר, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בלוי, משום בר כפרה, כל היודע לחשב בתקופות ומזעות ואינו חושב עליו הכתוב אומר, ואת פועל השם לא יביטו, מעשי ידיו לא ראו. אחר כך עוד המאמרה, אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יוחנן, מיניין שמצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, שנאמר, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזו חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים? הווה אומר, זה חישוב תקופות ומזלות. כלומר, המאמרה השלישית כאן אומרת, יש מצווה לחשב תקופות ומזלות, כי זה קידוש השם לעיני העמים. כי העמים לא יודעים להבין את עומק הלימוד שלנו בתורה. אבל כאשר אנחנו לומדים חוכמות חיצוניות, מדעים, שזה גם דבר ששייך לעמים, אז יש מזה קידוש השם לעיני עמים, שנאמר, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. כלומר, יש פה שלושה דברים. דבר אחד, מימרה ראשונה, מי שיודע לחשב, מי שיכול לחשב את כבוד ומזעות ולא מחשב, אסור לספר ממנו. כלומר, זה אדם לא נורמלי, זה איש קיצוני, זה איש שכל הדברים לומד הפוך, לא לדבר איתו, חבל, זה סתם משגע את המחשבה, לא כדאי לבזבז זמן עליו, על השכל העקום שלו. כלומר, יש כאלה חושים, כמה שיהיה יותר טיפש, זה יותר טוב. עם מיש כזה, לא כדאי לדבר. המאמרה השנייה אומרת, שאם הוא לא מסתכל בחוכמות, הוא לא מסתכל במעשה השם. זה גילוי של השם בעולם. והוא מתעלם מן הגילוי האלוקי הזה. כלומר, אפשר לומר, הממרה הראשונה היא, זה משהו לא נורמלי האיש הזה. אדם נורמלי הוא סקרן, מכבד את החוכמה. זה אדם סביר. מי שלא מכבד את החוכמה, הוא לא סביר. לא לדבר איתו. הממרה השנייה אומרת, זה לא סתם משהו טבעי שאדם סקרן ורוצה להבין את העולם שהוא נמצא בו. זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. החוכמה שיש בעולם הזה זה חוכמה אלוקית. ולכן יש מקום להתבונן, כי זה פועל השם. המאמרה השלישית אומרת, זה גם קידוש השם לנעמים, וזה מאוד חשוב לקדש את השם לנעמים. הודיעו בעמים עלילותיו. זו אחת המטרות הראשיות שלנו בעולם. ולכן יש חשיבות גדולה לפתח את התחומים שבהם אנחנו יכולים להשתבח בעיני העמים. ועל ידי זה, כשזה נעשה מתוך תורה וקיום מצוות, אז זה כמובן גם עושה קידוש השם. טוב, אז אם כן הרחבנו בערך שיש ללימוד הזה של החוכמות, מכל הכיוונים, ואמרנו, אין הכוונה רק לחישוב אסטרונומי, אלא בעצם לכל המדעים כולם. ולכאורה יש לשאול, הלא יש ביטול תורה, יש איסור להתבטל מתורה, ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. ואדם צריך ללמוד תורה יומם ולילה, ומישהו יכול להיות תלמיד חכם, עסקנו בזה אתמול, משמע צריך שתהיה תורתו קבע, מלאכתו הרי, מה שעוצר בשביל פרנסה, איך יבזבז זמן על דברים אחרים. מביא המהר"ל ראיה מזה מרבן יוחנן בן זכאי. של רבן יוחנן בן זכאי, מסופר מסכת סוכה דף כ"ח עמוד א', שלא ביטל תורה מימיו, לא מצאו אותו דל דמות בלי תפילין ולא, ובטל מתורה. ועליו כתוב שידע את כל החוכמות. כך כתוב בגמרא. וכולל עיסוק באסטרונומיה, הווה אומר, העיסוק בכל החוכמות השונות, גם שיחת דקלים ומשלי שואלים, כל החוכמות הוא ידע. כלומר, זה לא ביטול תורה. אמרו, לא מצאו אותו אף פעם בטל. הרי שכל העיסוק בחוכמות השונות אינו ביטול תורה. גם אולי נקפוץ לדורות האחרונים, הגאון מווילנה, גם היה מצוין ומיוחד בשקידה, הנוראה שלו. מספרים שהוא עשה חשבון נפש לפעמים לפני ראש השנה, והיה מחשב שכמה דקות יצא לו של ביטול תורה, דקות ספורות כל השנה. היה ישן שעתיים ביממה. בקיצור, שקדנות שאין דומה לה. והגאון מווילנה השקיע זמן, שעות על גבי שעות, בלימוד חוכמות שונות. כלומר, זה לא ביטול תורה, והיה יושב עם תפילין כל היום. כלומר, היה עם תפילין לומד מתמטיקה, אסטרונומיה, דברים כאלה. כלומר, זה לא נחשב ביטול תורה. וכך מפורסם בשם הגאון מווילנה, שעודד תלמידיו ללמוד חוכמות חיצוניות, ציווה לתלמידו רבי ברוך משקלוב לתרגם את אוקלידס מיוונית לעברית, כדי שילמדו התלמידים גיאומטריה, ואמר, כמה שיחסה לאדם מחוכמה חיצונית, כך יחסה לו כנגד זה 100 ידות בתורה. כי החוכמה והתורה נצמדות. כך אומר. 100 פעמים יחסה לו כנגד זה בתורה. וכך כותב גם הרב ישראל משקלוב, בהקדמה, שוט מהתלמידים של הגאון מווילנה, בהקדמה לספרו החשוב על מצוות התלויות בארץ, פיית השולחן, ושם הוא עיד שהגרא ידע היטב אלגברה, משולשים, הנדסה, חוכמת המוזיקה וכל שאר החוכמות. רק חוכמת עשיית התרופות לא למד. למה? כי אביו הצדיק ציווה עליו שלא ילמד, כי אם היה לומד, היה צריך כל הזמן לטפל בחולים, כי זה פיקוח נפש. אז שלא ילמד ולא יצטרך כל הזמן לטפל בחולים. הרמב״ם באמת, הוא היה צריך לטפל בחולים, כי הרמב״ם היה חכם בחוכמת הרפואה בפועל, רופא בפועל, ולכן היה צריך לרפא. אבל הרמב״ם לשיטתו, שהרמב״ם לא רצה להתפרנס מתורה, אז היה צריך שיהיה לו מקצוע. אבל בסוף ימיו הרמב״ם היה עמוס בצורה נוראה, ממש היה צריך רוב היום לעסוק ברפואה, והיה גם מנהיג הקהילה, וכנראה שזה שהיה רופא אצל הסולטן, או לא יודע אם זה לא היה נקרא סולטן, אבל אצל המלך במצרים, זה גם כמובן עזר מאוד ליהודים. היה בזה פיקוח נפש מכל הכיוונים, גם היה מרפא יהודים, אבל גם היה, אפשר לומר, הנציג הבכיר ביותר בחצר המלכות. היא לא יכולה להתחמק מזה, ומי יודע, אולי הפסדנו איזה 10 שנים של דברים שהרמב״ם היה יוצר.
זה לא
ומנגד יכול להיות שגם אם נלך לפי שיטת הרמב״ם, הרמב״ם הוא מאוד רציונלי, מאוד מאוד רציונלי. הרמב״ם אומר, כלומר, אז נאמר כך, צריך לדעת, בגיל מבוגר, אדם כבר לא תמיד בעל זיכרון, כמו בשנים שהוא הצעיר ובגיל העמידה. ויכול להיות שאין החינם. זה לא השנים שבהם צריך ליצור יצירות כבירות, כמו מה שהרמב״ם יצא. כלומר, צריך להבין, מה שהרמב״ם עשה זה דבר שהוא לא יומן. היה במוחו כל השס, ירושלמי, גאונים, וסידר את הכל כספר הלכה מסודר, כמו אדם עם זיכרון שאין דומה לו, וזיכרון לא חיצוני, אלא זיכרון של תוכן, כדי לסדר את כל הדברים. צריך להיות זיכרון שאם הזיכרון הזה נחלש אפילו בקצת, זה כבר לא מתאים. נניח, המהר"ל מפראג כתב את ספריו מגיל 60 ואילך. הוא האריך ימים עד 90. אז הספרים שלו מגיל 60 ואילך. אבל הספרים של המהר"ל הם לא כמו יד החזקה. כי המהר"ל הוא מעמיק בעניין אחד ומפרש אותו. ואפשר להגיד, זה הזקנה מועילה. להתעמק בדבר, לראות מה העיקר, מה תפל בנושא, אבל לראות מבנה אדריכלי כזה, שלראות את כל הפרטים כאחד ולסדר אותם, צריך יכול להיות זיכרון אדיר ודבר כזה. זה באמת לא לגיל 70. זה לא לגיל 70. אלא אם כן, יש צוות שעוזר. אבל הרמב״ם כתב בלי צוות. כבר. אז אפשר להסביר לפי דרכו של הרמב״ם, שאולי באמת, בסדר, 10 שנים האחרונות הוא היה מנהיג. מנהיג במובן הרחב. גם מנהיג הקהילה במובן של פסיקת הלכה והכוונת כל הקהילה הגדולה שהייתה במצרים, וגם תשובות לכל קהילות ישראל. השיב תשובות לכולם, היה אז מנהיג גדול. אבל זו לא התקופה שהיא אידיאלית בשביל לכתוב ספר הלכה כזה, שאי אפשר לתאר כמעט את הגדולה הנדרשת כדי לכתוב ספר כזה. בתקופה שאין ספרי עזר. טוב, צריך להבין, אין ספרי עזר לזה. אחרי הרמב״ם כבר היה יותר קל. לרמב״ם לא, כבר היה ספרי הגאונים, שבוודאי עזרו הרבה, כי בספרי הגאונים יש גם סידור. יותר, כלומר, זה כבר לא כמו השס, הבבלי, כלומר, זה כמו התלמוד, אלא צריך יותר כמו המשנה, ספרים מסודרים, נושא נושא. אבל בכל זאת, מה שהרמב״ם עשה זה אי אפשר לתאר. טוב, בכל אופן, התגלגלנו מהגאון מווילנה והרמב״ם, ותוך כדי זה דיברנו בגדולי ישראל שהיו בקיאים בחוכמות שונות. טוב, אז אם כן, אנחנו רואים שיש ערך רב בלימוד החוכמות השונות. אמנם, יש הבדל מדרגות. בין קודש לחול. התורה זה החוכמה המקודשת ביותר. ואילו החוכמה החיצונית היא חוכמה בעלת ערך, בעלת חשיבות, יש בזה קידוש השם, אבל מדרגה פחות. נסביר גם יותר. למה זו החוכמה את הקודש, החוכמה הפנימית, כי התורה מחנכת את האדם, מלמדת אותו מה השאיפות שצריכות להיות לו בחיים, מה יביא אותו לחיי העולם הבא, ואילו החוכמות החיצוניות יחסית לתורה נותנות כלים. אבל מהחוכמות החיצוניות אדם לא יודע מה הוא צריך לעשות בחיים שלו, הוא לא יודע מה מצווה עליו, מה חובה עליו, מה אסור, מה טוב, מה רע, הוא לא יודע. הוא יודע הרבה ידיעות מדויקות, אבל הוא לא יודע ערכים. כל המשמעות של הדברים היא נלמדת בתורה. ולכן אין לשוות את הדרגה של חוכמת התורה לחוכמות חיצוניות. חוכמות החיצוניות הן כמו כלי לחוכמת התורה. חוכמת התורה נותנת את התוכן ואת הערך של הדברים, ולו החוכמות החיצוניות את הכלים. אלא שכפי שלמדנו, אומר הגאון מווילנה, אם האדם לא יודע את החוכמות החיצוניות, גם את חוכמת התורה הוא לא מבין טוב. זה כמו נניח משל למה הדבר דומה, לאדם שלמד סדר נזיקי, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, ולא יודע מה עושה, לא מבין כלום במסחר. לא מבין כלום. תארו לכם מה זה, זה לא יכול להבין שום דבר במה שהוא לומד בגמרא. מפני שהכל בנוי על הבנת המסחר והבנת הערך של הכסף באיזשהו אופן. כך במידה מסוימת אדם שלומד תורה ולא מבין את החוכמות החיצוניות, לא מבין את מה שהתורה אומרת, כי הרי התורה באה לחנך את אותנו, לחנך את האנשים, והאנשים הם בעלי דעת, וכל דור לפי ההבנה שלו, ולדור הזה התורה באה, אותם היא צריכה לחנך. ואם הוא לא מבין את האנשים ואת החוכמה שאנשים מבינים, אז הוא גם לא מבין מה התורה באה לומר להם. כן, זה כמובן שלומדים בבא קמא מציע, זה ברור שחייבים להבין קצת את העניין של הרכוש ומסע ומתן, אם לא מבינים מה הולך. אבל בכל זאת, ולעומת זאת, אם אדם ילמד את כל דיני המשפט וחוזים בצורה חילונית ולא ידע את התורה, אז הכל לא שווה כלום, כי הוא לא מבין את הערך של הדברים ומה טוב ומה רע. טוב, אז אם כן, יש ערך לחוכמות חיצוניות, אבל הערך הזה הוא אחרי התורה. ובואו נאמר עוד חידוש, ככל שאדם יותר דבוק בתורה, הוא מבין יותר את הערך של התורה, גם כשהוא לומד לימודי חול, הלימוד חול שלו הופך להיות מקודש. כלומר, אם יהיה אדם שהוא, אם תלמיד חכם חשוב בתחומי התורה השונים, בכל תחומי התורה, הוא לומד מדעים, כשהוא לומד את המדעים האלה, אפשר לומר, זה ממש המשך של לימוד תורה שלו. כל דבר שהוא לומד, עולים לו רעיונות והבנות בלימוד התורה. כלומר, ממש הוא לא מתבטל. כי ממש בכל דבר שהוא לומד, מתחדשים לו חידושים גם בתורה. ואם הוא לומד את חוכמות חיצוניות לפני שהוא למד הרבה תורה, אז הוא לא רואה את זה עכשיו, אבל הוא מכין כלים להבנה טובה של התורה. כלים שמסייעים להבנת התורה. ומכאן לשאלה הבאה. אנחנו יודעים שבמשך הדורות היו תקופות שבהם היה מאבק מסוים נגד לימודי חול. כך אנחנו מצינו בערך לפני 800-700 שנה בספרד, שהיו אפילו תקופה שהחרימו את מי שילמד ספרי מדע עד גיל 25, שרק אנשים מבוגרים, כלומר אחרי שמבוססים יותר בתורה, אז אפשר יהיה ללמוד. אחר כך אנחנו מצינו לפני כ-200 שנה, התחיל ויכוח גדול מאוד באשכנז ביחס ללימודי חול, והיו כאלה שהחרימו את הלימודים האלו. היו מקומות שהיה חרם שלא ללמוד לימודי חול, ומי שהיה לומד לימודי חול היה נחשב ממש עבריין. אז כאילו נראה שיש אם כן מחלוקת בין גדולי ישראל, האם יש ערך ללימודי חול או אין ערך ללימודי חול. ככה על פניו אפשר להציג. ויש טענו שבאמת לא צריך ללמוד לימודי חול, כי מי שלומד, כלומר אלה שהחרימו את לימודי החול התעצמו לומר שמי שלומד תורה טוב אינו צריך ללמוד בכלל לימודי חול, מפני שמתוך התורה יכול לדעת את כל המדעים השונים. מכירים את האמירה הזו, שמתווכחים עם כאלו שחושבים שלא טוב ללמוד לימודי חול, אז הם אומרים לא צריך ללמוד לימודי חול, מפני שאם אדם לומד תורה, בתורה יש תשובות לכל השאלות, כל המדעים יש בתורה. אבל האמירה הזו היא לא נכונה. נסביר, זה נכון שבתורה יש שורש להכל, ולו היינו יודעים לפענח את כל הצפונות שבתורה, היינו יודעים את כל המדעים שנתגלו ושהתגלו עד קץ כל הדורות. לו היינו יודעים לפענח את כל הצפונות, אבל אין בכוחנו לעשות את זה. אני אומר, אין בכוחנו, זה לא אנחנו פה יושבים כאן שאנחנו דלים יחסית. אני מדבר על הרמב״ם, אני מדבר על הגאון מווילנה, אני מדבר על רבן יוחנן בן זכאי, מדבר על שלמה המלך, אני מדבר על הגדולים ביותר שהיו, שגם הם לא יכלו מתוך הצפונות שבתורה לדעת את הכל. הרמב״ם לא גילה עם כל גאונותו מתוך התורה את הפיזיקה של איינשטיין. לא גילה את זה. לא. הוא הבין יפה את המדעים הכי טובים שיש בעולם, ואפילו יכול היה להוסיף בהם חידושים, אבל נשאר בתוך התפיסה המדעית האריסטוטלית ששלטה אז בעולם. הגאון מבילנה, לא, גם כן, הבין היטב את מה שהיה מקובל אז, לא מעבר, יכול היה להוסיף, לפי כישרונו הגדול, יכול היה אפילו להוסיף, הוא מנסם, אם מה שהשקיע, יכול היה להוסיף, ויש סיפורים שיכול היה לעזור לפרופסורים במתמטיקה, בשאלות שהתקשו בהם, אבל לא יכול היה לדעת, ואני אומר, דווקא אני מציין את הגאון מבינה, כי הגאון מבינה בלט מאוד בהבנת הצפונות שבתורה, כי הגאון מבינה היה גם אוהב את ה, גם קשור ללימוד הרמז שבתורה. אמר שכל מה שקורה בעולם, בכל דור ולכל אדם, הכל רמוז בפרשת האזינו. והיה בא אליו אדם ושואל אותו, והיה אומר לו איך הוא רמוז, אם זה בראשית, באותיות של תחילת המילה, או בסוף המילה, או בתחילת פסוקים, ובאמת עם מין ראייה גאונית כזו של המבנה ישר והפוך, והאותיות, והגימטריות, יכול היה לראות המון צפונות בדברים. אבל, אפשר להגיד, אין לנו ספק שלא היה משקיע יותר במדעים, מה שהיה משקיע היה מחדש חידושים, ברור. אבל זה לא שאפשר היה לדעת מתוך הצפונות שבתורה את כל המדעים שהתחדשו. חוכמה בגויים תאמין. תאמין, יש בגויים חוכמה, והחוכמה הזו היא לא דבר קל ולא דבר ריק, זה דבר רציני מאוד, שדורש כישרון, גאונות, כדי לפענח את זה. ואם יהודים משקיעים מאמץ, אתם יכולים להגיע להישגים יפים מאוד. בוודאי שהם הגיעו להישגים טובים. אבל למרות שהתורה היא שורש לכל מה שנברא בעולם, ורמוז בה הכל, אין בכוחנו לפענח את זה. ולכן האמירה הזו היא לא במקומה. היא לא נכונה גם. גם זה לא נכון בפועל. כי רבנים גדולים בדורנו, אנחנו יודעים שלא ידעו את המדעים שהיו קיימים. ואנחנו יודעים את זה מאנשים בעלי מקצוע בתחומים שונים ומדעיים, שרבנים מתייעצים איתם בשאלות של נושקות להלכה ומדע. הם לא אומרים שהרבנים ידעו את האלקטרוניקה מראש ואת הרפואה מראש, אלא מציינים שהבינו מהר, ככה מציינים, אבל לא מציינים שידעו את הכל מראש מהגמרא. לא, יש חוכמה, והחוכמה הזו היא בעלת ערך בפני עצמו. אלא אם כן, מה הסיבה שבתקופת הרשב"א למשל, הרשב"א ובית דינו, החרימו שלא ילמדו בעצם לימודי חול עד גיל 25, מדוע? האמת שאנחנו אומרים לימודי חול לא מתכוונים ללימודים הבסיסיים של חשבון, מתכוונו ללימודים גבוהים יותר, ומה הטעם? ופה אנחנו מסבירים את העניין. הטעם לכך הוא, כאשר יש חשש שלימודי החול יגרמו ליהודים לעזוב את דרך ישראל סבא, לעזוב את דרך התורה והמצוות, אז כמובן מוותרים על לימודי חול. כלומר, עם כל הערך שיש בלימודי חול, התורה יותר חשובה. ואם לימודי החול יגרמו לאנשים לעזוב את דרך התורה והמצוות, נעזוב את כל לימודי החול, נוותר על הכל, ונעסוק בתורה ובמצוות. ואם נסתכל עכשיו היסטורית, אכן נמצא שמתי היו גדולים בישראל שדיברו נגד לימודי חול? באותן התקופות שבהן הייתה בעיה שיהודים התקלקלו. בחוץ לארץ זה היה הרבה יותר גרוע מסתם להתקלקל. יהודים שהתקלקלו, הם התבוללו, התחתנו עם גויים ועבדו מישראל. נטמעו בין האומות. כך היה בתקופת תור הזהב של יהודי ספרד, כאשר יהודים הפכו להיות כל כך חשובים בספרד, הובילו את הכלכלה, את המדינאות, את כל התחומים, את הרפואה, את כל התחומים החשובים, נתקרבו מאוד אל החוגים הגבוהים, החשובים, הגויים שבספרד. ונוצר גם לחץ להסתפח אל חוכמות העמים, להיות כמו העמים, וצריך להבין. כי סתם להיות גוי לא היה שייך. הגויים באותה התקופה, הרוב הגדול, לא ידעו לקרוא אפילו. אז ליהודי להגיד לו תהיה כמו גוי, זה לא מכובד. אפילו שהוא בזוי מצד זה שהעם שלו מושפל ונרדף, אבל מבחינה אישית יהודים היו הרבה יותר חכמים. אבל כאשר הייתה לו אפשרות להסתפח לחברה הגבוהה, שהיא כן כבר ידעה קצת, קצת הייתה בחוכמה והשכלה, אז באמת להסתפח אל החוג הגבוה, אל האצילים, הגויים, זה היה מפתה. והכרטיס כניסה לזה, זה לימודי החול. על זה יכלו לדבר, הרי לא יכלו לדבר עם הגויים על הוויות הבאי ורבה. כלומר, על ידי העיסוק במדעים, על ידי זה התקלקלו יותר. ובמיוחד שצריך לדעת באותה תקופה, כל לימוד המדע היה יחד עם לימוד פילוסופיה. היו לומדים מדעים בספרי אריסטו, וכל מה שנמשך מזה. והתפיסה הייתה תפיסה אחת שלמה. פיזיקה ומטאפיזיקה. מטאפיזיקה זה פילוסופיה. כלומר, הכל היה ביחד. כלומר, פחות הייתה חומרה שאנשים ידעו מתמטיקה או דברים מהסוג הזה, אלא שהלימוד היה בדרך כלל יחד עם התפיסה הפילוסופית השלטת. ולכן הוויכוח היה הרבה פעמים גם נגד עמדות של רבנים כמו הרמב״ם, שהרמב״ם באמת קיבל את התפיסה גם המדעית, אבל גם קצת הפילוסופית של אריסטו. כמובן, כל מה שהתנגש עם תורה לא קיבל. והעמיק כל כך שיכל ליצור תפיסת עולם שלמה, שלא קרעים קרעים, כאילו, מה שאפשר קיבל מאריסטו, מה שלא, לא, אבל נוצר משהו לא הרמוני בתוך התפיסה. לא, יצר תפיסה שלמה, שמה שמתאים יכול היה לקבל, ומה שלא, יצר משהו אחר שלא פחות טוב. אבל בכל זאת, התפיסה האריסטוטלית, ככלל, הייתה מקובלת עליו. הוא מאוד מאוד העריך את אריסטו, כגאון מאוד בחוכמות שונות. אבל לרמב״ם ולגדולי התלמידים שלו, כמובן הדבר הזה לא השפיע על עזיבת תורה, אבל היו כאלה שמרוב הערצה לאריסטו, פלוס האפשרות להסתפח בין העמים, היו כאלה שאותם זה פיתה להתבולל. ואז, אפשר להגיד, ארבעה דורות אולי אחרי הרמב״ם, בערך הרשב"א ובית דינו בספרד, גזרו גזרה שלא ילמדו עד גיל 25. כלומר, אחרי גיל 25, הוא אדם בדרך המבוסס, כבר יש לו ילדים, כבר נכנס בדרך של תורה מצוות, וזה פחות מסוכן. ויחד עם זה צדת, הפיתוי באותם הימים היה קטן יותר מאשר הפיתוי לפני 200 שנה, כאשר תנועת ההשכלה הגדולה התחילה להתפשט באירופה. כאשר ההשכלה באמת התחילה להתפתח כל כך ולהתפשט באירופה לפני 250 שנה, ובהתחלה במערב אירופה, אחר כך במרכז אירופה, אחר כך במזרח אירופה ובערי הבירה בארצות ערב, אז כבר הפיתוי היה הרבה יותר גדול. כי גם הפיתוי להסתפח לעמים היה יותר גדול, כי כבר היו הרבה יותר גויים משכילים. אמרנו בתקופה שלפני 800 שנה מדובר היה על שכבה קטנה מאוד של גויים משכילים. לפני 200 שנה כבר דובר על 10% של גויים משכילים. אפילו 5%, זה הרבה יותר מחצי אחוז שהיה בתקופה של היהודים בספרד. והאלטרנטיבה להתבולל כבר הייתה הרבה יותר קוסמת, מושכת. ואז נוצרה מחלוקת בין גדולי ישראל, מה לעשות. היו רבנים שאמרו, צריך ללמוד לימודי חול, אבל כמובן בצורה שלא תגרום לאנשים להתקלקל. ככה למשל המהר"ל, פרק י"ד, אומר בנתיב התורה. אם לימודי החול הם מספרים שעלולים לקלקל, אז לא ללמוד. אבל זה חשוב, ולכן צריך למצוא את הדרך ללמוד את זה בצורה טובה. איך עושים את זה בפועל בתקופה שבה רוב הלימוד מתקיים באוניברסיטאות של גויים? כמו שאמרנו, חוכמה בגויים תאמן. אי אפשר לקחת את הכל, לעברת את הכל, כי באמת התסיסה הגדולה של מדע ומחקר היה נעשה באוניברסיטאות. מה עושים אז? היו כאלה שאמרו, צריכים אז לשים גדר, לבנות גדר גבוהה מאוד בינינו ובין כל ההשכלה, כדי שיהודים לא יתקלקלו. והיו שאמרו, הגדר לא תעזור, כי יהודים שירצו למצות את הכישרונות שלהם ירגישו שעושקים אותם, ומדובר דווקא על יהודים חכמים, והם אלה שיאלצו לעזוב. כלומר, אלה שהתפתו לעזוב. ולכן התפתחה תפיסה שלמה בגרמניה, דווקא במקום שבו ההשכלה הותירה את הקהילה היהודית פגועה מאוד. 80-90% מהיהודים עזבו את שמירת התורה והמצוות בצורה מלאה, ואחרי, אני אומר, זה בסוף התהליך, יכול להיות שכבר הגיעו למסקנה הזו, כאשר הרוב עזבו, לא 80-90%, הגיעו למסקנה שהדרך להתמודד עם ההשכלה היא לא לשלול לגמרי, כי יש בזה ערך. וכששוללים לגמרי דבר בעל ערך, אז הרבה אנשים לא מקבלים את השלילה. אמרו, אדרבה, נשלב תורה עם דרך ארץ, ילמדו, וילמדו באוניברסיטה של הגויים. כי אין אפשרות לעשות אחרת, אין אפשרות להגיע לרמה הגבוהה בלי האוניברסיטה. אי אפשר ליצור תחליף. צריך לדעת, מדובר היה על עם נרדף, שלא יכול ליצור לעצמו את הכל, אי אפשר לבנות לעצמו את כל המערכות. אנחנו לא היינו מדינה עצמאית. האפשרות היחידה ללמוד ברמה גבוהה ולבטא את הכישרון היהודי, להצטיין בכל התחומים כפי שהצטיינו עד כה, זה באוניברסיטאות. אז יהודים, ירי שמיים, רבנים, הלכו לאוניברסיטאות, למדו מדעים שונים, והיו רבנים ודוקטורים. בגרמניה השיטה הזו הוכיחה את עצמה. כלומר, לא הצליחו להחזיק מעמד בדרך אחרת. רק בדרך הזו. כלומר, לא הייתה בגרמניה קהילה יהודית שאמרה, מחרימים את לימודי החול ומחזיקים מעמד. לא היה דבר כזה. במזרח אירופה, כשהשכלה הגיעה לשם יותר מאוחר, כי האזור שם היה יותר פרימיטיבי, אז זה החזיק מעמד באופן חלקי. שוב, בשום מקום הקמת החומה לא מנעה את הקלקול. בשום מקום. זה יכול להיות שזה מנע, אולי. צריכים באמת לנתח היסטורית בכל מקום ומקום, לפי התנאים המיוחדים שלו. מה זה השפיע, כמה לטובה, כמה לרע, אבל בפועל צריך לדעת. גם במקומות שבהם הקימו את החומות הגבוהות ביותר, בין היהדות לבין ההשכלה, הרוב עזבו את דרך תורה המצוות. איפה שזה הגיע, הרוב עזבו. המקומות שלא עזבו, כי זה לא הגיע לשם ההשכלה. זו הסיבה היחידה. כלומר, אם יבואו ויגידו, נניח, בתימן, היו שומרי מצוות. בסדר, כי זה לא הגיע. ואתם יודעים, בצנה שזה הגיע, זה כבר התחיל לעשות בעיות. אין מקום שבו ההשכלה הגיעה, ולא הייתה בעיה. בערי הבירה בארצות ערב, כמו למשל דמשק, בגדד, טריפולי, כל מקום שזה הגיע, אלג'יר, אני לא זוכר את השמות של ערי הבירה, כל מקום שזה הגיע, תוך זמן לא ארוך, המון עזבו דרך של תורה מצוות. כמובן תלוי גם באיזה עוצמה זה הגיע. כשזה הגיע בעוצמה חזקה, הרוב עזבו. ועל זה כבר יש מאמרים של הרב קוק, שבאופן כללי הוא מסביר שפשוט להתמודד עם ההשכלה, עם לימוד תורה, במיוחד בתחום של האמונה השטחי, אי אפשר. אי אפשר להתמודד עם טיעונים, אפשר לומר, פרימיטיביים, שטחיים, אל מול השכלה שהיא מאוד מפותחת. יש בוודאי תשובות לכל השאלות, אבל אנחנו חייבים שהתשובות יהיו מעומק התורה, מהבנה רצינית. בכל אופן, אמרנו, היו אז שתי תפיסות. תפיסה אחת שאמרה, צריכים למצוא את הדרך לשלב את לימודי החול ולעשות את זה כהלכה, והייתה תפיסה שאמרה, צריכים לנסות למנוע את עצמנו עוד כמה שיותר מלימודי חול כדי לא להתקלקל. ואני מדגיש, כדי לא להתקלקל. אנחנו לא מקבלים את העמדה הזו שכעיקרון לא טוב לימודי חול. זה רק, אפשר לומר, דבר שדרשנים התחילו אולי לדבר עליו, אחרי שאמרו לא ללמוד לימודי חול כדי לא להתקלקל, אז התעצמו להגיד גם לא צריך בכלל לימודי חול. אבל אין לזה מקור בתורה, לעמדה הזו שאין צורך, שאין ערך ללימודי חול. העמדה היחידה שיש לה מקום, שאם זה מקלקל, אז לא ללמוד לימודי חול. השאלה רק היא שאלה חינוכית. האם זה נכון שהימנעות מלימודי חול תועיל או תזיק? וכאן, כמובן, השאלה היא מורכבת. באופן כללי, העמדה שלנו היא שהימנעות מלימודי חול מזיקה יותר מאשר מועילה. אלא שכמובן צריכים לדעת לעשות את זה כראוי, עם זהירות, אסור להיסחף, צריך ככל שאדם הולך יותר להיות בן בסביבה חילונית, אז הוא צריך יותר לשמור על עצמו, לקבוע לעצמו יותר גדרים, יותר סייגים, כמובן להגביר מאוד את לימוד האמונה כדי שיהיו לו תשובות לכל השאלות, ואם הוא רואה שאין בידו את הכוח לכך, מצד כמה צעדים אחורה כדי להישאר במסגרת של תורה ומצוות. כלומר צריכים זהירות מרובה, אבל בעיקרון צריכים למצוא את הדרך לשלב, כמו שהיה מקובל בישראל, שהתורה תדריך את כל תחומי החיים, וכולל גם לימודי חול, כולל גם יכולת אחר כך לעבוד ולהתפרנס בצורה מכובדת. יש שטוענים, אבל התפיסה הזו הוכחה כלא מוצלחת. הנה הישיבות התיכוניות והתיכונים הדתיים, הרבה מהבוגרים יחסית יוצאים חילונים, לא שומרי תורה ומצוות. אז אולי זה סימן שהדרך הזו לא מוכיחה את עצמה. ואילו לעומת זאת, ישיבות שלומדים בהם רק לימודי קודש, משם יש פחות חילונים. ראשית, זה לא בטוח שזה נכון. יש תקופות שזה נכון. אפשר לומר אני לא מדבר, נוריד את ה-15 שנים האחרונות, אם נדבר על לפני 10 שנים, ועוד 30 שנה אחורה, כלומר מלפני 30 שנה עד לפני 10 שנים, זה נכון שמהישיבות החרדיות עזבו יותר, עזבו פחות, מהישיבות התיכוניות עזבו יותר דרך של תורה מצוות. האם ב-10 השנים האחרונות זה כך? לא יודע. ומדוע? כי יש הרבה חוזרים בתשובה, החוזרים בתשובה, הילדים שלהם בישיבות תיכוניות נשארים באחוזים יותר גבוהים דתיים מאשר בישיבות חרדיות. יש ישיבות חרדיות שבהם היום 50% מהילדים, ישיבות קטנות חרדיות, 50% מהבוגרים חילונים, לא שומרי תורה מצוות. וזה לא מקרה, בפני שכאשר מדובר על משפחה שהייתה חילונית, אפילו שהם חזרו בתשובה כשהילד היה בן אפס, הוא נולד אפילו למזירת של חוזרים בתשובה, בכל זאת הם מחוברים קצת לעולם החילוני, עולות יותר שאלות, ואם לא מתמודדים איתם, אז יש יותר עזיבה. ואילו דווקא בדרך של משלבים לימודי חול, מתמודדים יותר, לומדים יותר להתמודד, ולכן גם הסכנה של עזיבה קטנה יותר. אני אמרתי, אז מלפני 30 עד לפני 10, באמת עזבו יותר משיבות תיכוניות. אם נדבר לפני 60 שנה, דווקא למשל משיבה כמו כפר רואה שכן היה בה קצת לימודי חול, עזבו פחות מאשר ישיבות חרדיות בירושלים, והיו כאלה שרצו להציל את הילדים שלהם, שלחו אותם לכפר רואה. כלומר, היו תקופות שונות. למשל, במקומות כמו שהיו מאוד קנאים, כמו מונקאץ', סאטמר, הרוב הגדול נהיו חילונים בערים האלה, בעיירות האלו. אבל הייתה עמדה קנאית, וזה הועיל לשמור על 10%, 20%, לא יותר. ולא זו בלעד, אפילו באותם ערים, יותר אנשים נשארו דתיים, דווקא על ידי הדרך של שילוב עם לימודי חול. כלומר, זה אז דבר ראשון, שאנחנו לא בטוחים היסטורית מה יותר טוב. דבר שני, כשאנחנו אומרים שמשיבות תיכוניות עזבו יותר, זה לא בגלל שלמדו לימודי חול, זה בגלל שהם היו משפחות פחות דתיות. כלומר, אם ניקח משפחה שאצלם שמירת התורה והמצוות זה דבר מאוד חשוב באותה רמה, שאלה ישלחו לישיבה שיש בה רק לימודי קודש, וישלחו לישיבה שיש בה גם לימודי חול, בכלל לא ברור שהתוצאות יהיו יותר טובות במקום שיש רק לימודי קודש. אם ניקח את הישיבות התיכוניות, אמנם קוראים לזה ישיבות תיכוניות, אבל נשאל את ההורים, האם אתם למשל מקפידים לא ללכת להתרחץ ב... בריכה מעורבת, בים מעורב, יכול להיות ש-50% לא מקפידים על זה. כלומר, רמת השמירת תורה ומצוות היא נמוכה. כלומר, החשיבות שמייחסים לתורה ומצוות נמוכה. כלומר, זה כמה אחוז מתפללים שלוש תפילות במניין? כמה אחוז קובעים עתים לתורה? כלומר, זה לא בא לידי ביטוי להגיד, מדובר על משפחות שוות, אלה דתיים מאוד, אלה דתיים מאוד, אלה שהלכו ללמוד לימודי חול ותראו, התקלקלו שם 10% או 15%. רחוק מזה. מדובר על אנשים שבישיבות תיכוניות יש כאלה שההורים בכלל לא כל כך, לא דתיים אפילו. אני זוכר שפה פעם הגיע פה תלמיד, שהיה בישיבה תיכונית רגילה, וההורים לא אכלו כשר. מדובר על משהו קיצוני מאוד, לא אכלו כשר. איכשהו, לא יודע, בית ספר הדתי היה קרוב לבית, אחרי זה אמרו, כדאי שימשיך בישיבה תיכונית. לא אכפת להם, וזהו. והבחור שהגיע לפה, אז חלק מהדברים ידע לעשות בישיבה תיכונית, בשיעור א', הוא היה צריך לשאול שאלות על כשרות, שאלות הכי בסיסיות, שהבית שלו עדיין היה טרף. אז לכן אי אפשר להגיד, הנה המציאות הוכיחה שמישיבות תיכוניות נהיו יותר חילונים. זה לא בגלל שהם למדו שם לימודי חול, זה בגלל שהמשפחות הן פחות חזקות בתורה ומצוות. אבל אם היו חזקות במידה שווה, והלימוד הקודש היה יותר חשוב, והוא היה עיקר, ומתוך כך גם לומדים לימודי חול. אני חושב שהזיבת התורה המצוות הייתה בסופו של דבר, דווקא בדרך הזו, נמוכה יותר. עם זאת, צדד גם אצל מצוות משפחות הרציניות בציבור הדתי-לאומי, גם שם יש עוד הרבה דברים לתקן, וככל שיתקנו יותר, הסיכוי שיעזבו הוא נמוך יותר, וההצלחה החינוכית תהיה גבוהה יותר.